לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, litchi.coil, זה www.lichi.co.il. יאללה, מתחילים.
אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אנחנו מקליטים סדרה של שני פרקים שמתעסקים בנושא של מלחמות תודעה וכלים למלחמות תודעה. לצורך העניין הזה אני הבאתי את שמואל נאון, שהוא מומחה לעיצוב תודעה ובעלים של חברה להגנה על מוניטין תאגידי ברשת, ואני גם ממליץ בחום לעקוב אחריו בטוויטר. אני משתף המון פעמים את הציוצים שלו, אז לכן גם לא בעיה לעקוב אחריו, או אני אוסיף את זה גם כן בתיאור הפרק הזה והפרק הבא. והיום אנחנו בפרק הראשון מתוך השניים, נתעסק בכלל במה זה מלחמות תודעה, איך מאתרים מלחמות תודעה, איפה יש לנו מלחמות תודעה, ואיך כל האירוע הזה קשור בצורה כזו או אחרת לקראת בחירות 2024. אז אלן, שמואל, חברי היקר, מה שלומך?
שלום קובי, נורא שמח להתארח בפודקאסט, שאני מאוד אוהב להזין לו.
כיף, קודם כל כיף. אני הייתי רוצה ברשותך, אם אתה יכול לעשות איזשהו ממש בהתחלה קאפ-אפ כזה, של מה זה מלחמות תודעה, אולי קצת להתחיל אפילו היסטורית, לספר על ה-CIA במאבקים שלו נגד ה-KGB, וקצת מלחמה קרה, ואיך התפתח האירוע הזה, ואחרי זה נדלג לימינו אנו, ובחירות, ואפריקה, וסין, וכל הטוב הזה.
אז אני אפתח דווקא מהסוף, מההכרזה של הפנטגון, לפני 3 שנים בערך, על הגדרת הזרוע המשמעותית ביותר שלו, בכוחות הביטחון האמריקאים, זרוע המידע. יש הגדרה של זרוע מידע שמטפלת ב-Information War, Infowars, לוחמת המידע היא אתגר הגדול ביותר של האמריקאים, כיום הם מבינים את זה. אגב, קיבלנו את זה תזכורת שלשום מהנאום של חמנאי, שמדבר על מי ששולט בתקשורת, מי ששולט בתודעה, הוא המנצח בקרב, לא נשק, לא טילים, לא... זה המאבק האמיתי, ואנחנו רואים את זה גם אצלנו היום במלחמה. אז קודם כל, ההגדרה של לוחמת המידע כפעילות הכי משמעותית בכל צבא, במיוחד עבור הצבא האמריקאי, ואם אני יורד למטה, אנחנו מכירים את זה בתור לוחמה פסיכולוגית. זה המונח שכולם מכירים, לוחמה פסיכולוגית, פסי-אופס, מבצעים שקשורים בלוחמה פסיכולוגית, כל מיני סרטים שעסקו איך משתלטים על מוחות, שטיפת מוח של אנשים, הכוונה שלהם לבצע פעולות מסוימות, ואנחנו מתקדמים. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לתקופה המודרנית, אז כמובן, השיא היה באמת במלחמת העולם השנייה, אז באמת ניתן היה לראות פעולות של לוחמה פסיכולוגית, כמו, אנחנו מכירים את זה גם בארץ, אבל עיתונים בשפה האנגלית, שידורי רדיו בשפה האנגלית, שעוצבו על ידי הגרמנים. הגרמנים הקימו תחנות שידור, בתחום הזה הפיקו סרטים באנגלית, שמציגים את הצד האמריקאי כאילו בזווית חיובית, ואז הופכים את זה לזווית שלילית. יש עולם שלם שהתחיל שם בצורה מודרנית, גבלס הוא האשף של לוחמת התודעה, אין מה לעשות. אפשר לקרוא לזה תעמולה, פרופגנדה, אבל לוחמת תודעה, וזה ממשיך ועובר דרך.
איך הוא עושה את זה? אתה יודע לתת לנו, נגיד, אתה יודע לתת לנו למשל איזה טכנולוגיה של גייבלס הייתה פורצת דרך, איש ערור ומקולל, אבל אתה יודע, מקצועית וויז, אם אנחנו מנסים לנתח אותו, אתה יודע לתת לנו דברים שהוא היה פורץ דרך, נגיד את זה ככה?
אבי אבות הוידאו המודרני, אבי אבות המניפולציות בוידאו, אם אנחנו מסתכלים עליהם, זה לא השתנה. אין הבדל בין סרטי התעמולה של גבלס למה שאנחנו רואים היום. אני לא אציין בכוונה שמות של בימאים שעבדו עבור גבלס, כמובן יש אחת ידועה מאוד, אבל בהגדרה מדובר במניפולציה בווידאו. הכלל המרכזי...
זה כמו הקטע הזה שמראים את העכברושים ויהודים, ואז עושים את ההגבלה הזאת בין עכברושים ליהודים.
בדיוק.
שם בעיקר נכון זה היה בעצם יומני קולנוע, זאת אומרת זה הפורמט שבו זה הופץ, באת לראות סרט קולנוע, קיבלת איזשהו סרטון מקדים
אבל כזה. אבל יותר מזה, מעבר ליומני קולנוע קלאסיים שאנחנו הכרנו מאז, היו גם סרטים שהופצו, ויש סרט אחד לפחות שהצליח להיכנס לבתי הקולנוע האמריקאים, כסרט בכלל פרו-אמריקאי, אבל הסאבטקסט שלו בכלל היה אחר לחלוטין, שזה זו גאונות ברמה אחרת לגמרי. עכשיו, שידורי רדיו, הגרמנים, דרך אגב, גם הקומוניסטים, השמיעו ג'אז, השמיעו רוק בתחילתו, ג'אז בלוז, סוג של רוק בתחילתו, וכדי להגיע לחיילים האמריקאים, הם תאהבו את המוזיקה הזאת, זה לא היה כיוון בכלל, אבל הם ידעו שצריכים להשתלט, הם הפעילו שדרני רדיו אמריקאים, הכי אמריקאים שיש, שפעלו למענה. צריך לזכור שלטובת הגרמנים עמדו המון אנשי מערב, אנגלים, אמריקאים, צרפתים, שדיברו בשפה שלהם והזדהו לחלוטין עם המטרות של הנאצים. זו דוגמה, השימוש בווידאו ומניפולציות בווידאו, זה הדבר האמיתי.
בוא נדבר קצת על המלחמה הקרה ועל הסיפור שלא בטוח שהוא אכן אמיתי, שה-CIA מקים את אחד מהשירים המפורסמים ביותר, Winds of Change, שלא ברור האם זה נכון או לא נכון, שזה קאבר אפ של ה-CIA. בוא ספר לנו קצת באמת על מלחמות תודעה בתקופת המלחמה הקרה, ואז נוכל להתחיל לגלוש לכיוון ההיסטוריה יותר קרובה. בוא נגיד
את זה כך. אז כשאנחנו בוחנים את המלחמה הקרה, קודם כל צריך לשים את הכל תחת משפט שאני אוהב לצד אותו ללקוחות שלי לפחות, בתודעה או בתקשורת אין וקום. אין דבר כזה וקום. אם אתה מחליט לרדת מתחת לרדאר, להיות אוף גריד, זה לא אומר שמישהו אחר לא ינצל את המצב הזה, וידחוף לשם תוכן משלו. איש עסקים שרוצה לרדת מתחת לקרקע, או פוליטיקאי שרוצה להגיד, לא מדברים, אני רוצה לעשות את הכסף שלי לבד, צריך להבין שבסופו של דבר אפשר תמיד לתקוף אותו. אז אין וקום, ולכל וקום כזה שמדינה יוצרת, כמו ארצות הברית למשל, שאומרת, אנחנו לא נדבר על נושאים מסוימים, נכנסים קומוניסטים. זה לא יכול להתממש בצד השני. זאת אומרת, האמריקאים קשה להם מאוד להיכנס ולחצות את מסך הברזל, הם יכולים רק להציע דברים שמפתים. אז אם אנחנו מדברים על Winds of Change, זה כבר אירוע שהוא מאוחר מאוד בהיסטוריה של המאבקים ביניהם. מדובר על שנות ה-80, כבר לפני הפרסטוריקה, בקצוות אלה שגורבצ'וב כבר כמעט יוצא, סקורפיונס, להקה גרמנית, מוציאה שיר שחורך כל תחנה אפשרית, כולל במזרח גרמניה, ואנשים קולטים את זה. Winds of Change הופך להיט מטורף, כשאחר כך מבינים בדיעבד, 20 שנה לאחר מכן, מתחילים מחקרים על השיר הזה ספציפית, ומשארים, אחד המפיק היה איש CIA מאוד ידוע, מוכר בדיעבד כמובן, דרכי ההפצה של השיר, חולקו תקליטונים חינמים, קלטות חינמיות, זה לא קרה עם שירים אחרים של סקורפיונס, מישהו דחף אותם לייצר שיר מהסוג הזה, וניצל ככל הנראה את העובדה שהם היו עדיין תמימים בצורה מסוימת והאמינו. עכשיו, בתודעה, השיטוי הוא משמעותי. יכול שהסקורפיונס לא ידעו בכלל שהם מופעלים. הם כתבו שיר שהוא באמת אופטימי, הוא חיובי, הוא חוד של שינוי, ובוא נשנה את המזרח, והם פעלו בתמימות. הם לא מבינים שיש מישהו שמשתה בהם, משתמש בהם כדי ליצור פעולה מסוימת שתשרת אותו. הם אפילו לא מודעים לפעולה הזאת. זו פעולה של השפעה. כך עושים השפעה באמת. לרוב זה לא על ידי אנשים שמודעים לכך שהם משפיעים. הם בטוחים שהם פועלים מטעמם, על דעת עצמם. אז זו הנקודה. אם אתה רוצה לרדת קצת אחורה בזמן, זה מעניין אותך. אז יפה, המאבקים האלה, למי שראה את הסדרה The Americans, שעוסקת בדיוק במאבקים האלה, ומדברת על שנות ה-80, נלך קצת לאחור, גם בסדרה זה מופיע באיזשהו קטע קטן, המפלגה הקומוניסטית, אגב, כמו היום ממש, מתפעלת ומממנת ומקדמת ומסייעת להמון גורמים אנטי-קפיטליסטים. אם תשים לב, כל פעם בדבוס, צמים לך כל מיני כאלה, בוועידה בדבוס, צמים לך כל מיני כאלה אנרכיסטים, זה בדיוק הולך לשם. הם מקדמים אותם, מממנים אותם, וכך היה גם בארצות הברית. כל הנושא של ילדי פרחים שהפכו לאנטי-קפיטליסטים, מרדו בהורים שלהם, הפכו לאנטי-ממסדיים בכלל, בחלקים גדולים שלהם, הומנו, קודמו, הופעלו על ידי, נקרא לזה הקגב של אז. וזה היה חלק ממאמץ השפעה מטורף. היום, לכאורה זה השתנה. אין יותר רדיו, אין יותר טלוויזיה, זה לא מעניין אף אחד. יש רשתות חברתיות. ואם אנחנו נבחן כל מיני, ואנחנו יודעים לעשות את זה באמצעי הניטור שלנו, אנחנו נבחן משפיענים מסוימים במדינות אחרות, קמפיינים כמו האפודים הצהובים בצרפת, זה לא קמפיין שבא משום מקום, זה קמפיין מאוד מאוד ברור, יש לו גורם מארגן, ויש לו גורם מדרבן, והגורם מדרבן הזה, גורם שהמטרה שלי ליצור כאוס, ויש לו אינטרסים, וכמו שהוא פועל כרגע באפריקה, הרוסים פועלים באפריקה, מי שפגע בהם, הצרפתים פגעו בהם, עוזרים לאוקראינה, הם ידפקו אותם, והם יעשו את זה באמצעים רכים, זו לוחמה רכה שמשפיעה לאורך זמן, למזלנו טוב, האיראנים...
תן לי דוגמה למלחמות באפריקה שאתה היית חלק מהם, כי אני יודע שרוב הזמן החברה שלך עובדת באפריקה, כמובן דבר שאתה יכול לחשוף, לספר, מבלי לפגוע במקורותיך, לקוחותיך ושאר מרעין בשעין.
אז אנחנו פעלנו ופועלים גם באפריקה וגם באמריקה הלטינית וגם בחלק מדינות אסיה, לרוב אנחנו פועלים עבור חברות מסחריות, פעילות שיווק, חלק של מוצרים מסחריים, בעיקר חקלאות, דשנים, צמחים, כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל יש תמיד אינטרסים פוליטיים.
אני רואה אבל גדול מגיע.
כי לרוב כשאומרים חברה חקלאית באפריקה או באמריקה הלטינית, מדובר באיזשהו כיסוי לאיזה חברה שסוחרת בנשק וכאלה, אנחנו מראש חברה מאוד אתית, לא פועלים במישורים האלה בכלל, אבל תמיד יש אינטרסים. ואינטרסים פוליטיים.
כן, אבל אם יש חברות לאומיות שסינים מפעילים, אז בהכרח יש פה קשר לאירוע גדול יותר, מן הסתם.
עכשיו, למשל, אם אתה חברה ואתה מעוניין לסייע למי שסייע לך, למשל, גורם פוליטי. עכשיו, אותו גורם פוליטי, יש לו מתחרה. באפריקה, רוב נקרא לזה המתמודדים נגד השלטון, נתמכים על ידי תאגידים סינים. אין הבדל. עכשיו, אין דבר כזה הרי תאגיד סיני, יש ממשלת סין.
או יותר נכון, יש את המפלגה הקומוניסטית הסינית.
כן, אני קורא לזה ממשלת סין. המשטר הסיני נמצא מאחורי כל תאגיד, הוא מפעיל בדרכו את האנשים שלו, וכך זה עובד. ואם הישראלים, למשל, או התאגיד הישראלי, או האמריקאי, או ההולנדי, עובדים עם תאגידים מרובים בהקשרים האלה, רוצה לסייע למי שמסייע לו, אז הוא אומר לו, תקשיב, יש לנו פה חברה שמומחית בניטור, בטיפול, ביצירת קמפיינים. העליתי משהו לטוויטר השבוע, נכון קובי, על שילוט, איך משתמשים במרחב הפיזי כדי לשנות תודעה. כולם חושבים דיגיטל, דיגיטל, דיגיטל. בצרפת, קבוצות של יהודים השתלטו על אזורים, האזורים הכי קשים בפרברים של פריז, ופשוט התחילו לצבוע את הקירות ואת הגרפיטי, לחסות אותם. חלקם גם ריססו מגן דוד אחר כך, או תלו שלטים של חטופים, אבל הם כיסו דגלי פלסטין, כיסו סיסמאות בעד החמאס, בעד מוחמד דף בצרפת, צריך להבין את התפיסה. הם משתלטים על המרחב הפיזי, עשינו קמפיין דומה באפריקה, במדינה מסוימת, אנחנו פעלנו המון במזרח אפריקה, והקמפיין לפני איזה 8 שנים בערך, ידענו שיש רשתות חברתיות וזה עובד נורא נחמד, אבל יש אזורים שבהם אתה צריך טריגר, ואתה צריך להפעיל את האנשים שיקחו את הקמפיין הפיזי שלך, והשתמשו ברשתות החברתיות. הלכנו לאזור הכי עוין למתמודד שלנו, הבחירות.
לאיזה תפקיד אגב?
הוא התמודד לתפקיד בכיר מאוד של מושל, המחוז הכי גדול באותה מדינה ענקית, והוא התמודד מול הסינים, למעשה שהפעילו איש עסקים מאוד מאוד רציני שם, ואנחנו הקרנו על בניין העירייה בשעת ה-C, הצבנו גנרטור עם הקרן עוצמתי על גג, האנשים שלנו נטשו את המקום מאוד מהר, הופעל בשלט רחוק, והקרין וידאו שמראה את המתמודד, את המתחרה שלו, מסתחבק עם סינים. אתה צריך להבין מה זה אומר. ההסתחבקות עם סינים זה הדבר הכי גרוע שאפשר להגיד על אפריקאי, זה הוקרן במשך 40 דקות בערך, עד שמצאו את המקרן ופיצצו אותו, כאילו שברו אותו לגמרי, אבל הרע שזה עשה היה מטורף, כי אנחנו יכולים למדוד את הדברים האלה, ואנחנו ראינו סרטונים שעלו לטוויטר, טוויטר דרך אגב זה הכלי הכי חזק באפריקה, זה היבשת הכי דיגיטלית שיש, הרבה יותר מארצות הברית, הרבה יותר במזרח התיכון, וזה התפוצץ בטוויטר בצורה, כולם צילמו את הקיר, אנחנו קיבלנו חשיפה שהייתה מטורפת, הרבה יותר גדולה מכל קמפיין דיגיטלי אחר שהיינו עושים, זו דרך אחת לבצע השפעה, באמצעות מימד פיזי ומימד דיגיטלי.
מטורף. אוקיי, אז סיפור מעניין. בואו נתחיל להתקדם קצת לארצות הברית, בואו נתקדם קצת לימינו אנו. אולי נתחיל אפילו קצת ב-2016, רוסיה, האינטרסים שלה. תן לי איזשהו מיפוי של השחקנים הרלוונטיים שמנסים להשתמש במלחמות תודעה, בין אם זה מדינות זרות, בין אם זה ארגונים זרים, אנחנו מרגישים את זה חזק מאוד מאז השבעה באוקטובר, אתה יודע לדבר המון בחשבון שלך על, על קרבות תודעה, חלקן מאורגנות על ידי מדינות, חלקן על ידי ארגונים, חלקן על ידי עממים. בוא ניכנס קצת לארצות הברית ותפזר לנו את המפה, בוא נתחיל לדבר על זה.
כולם, או אתה, בוודאי אתה חושב שאני הולך לדבר על רוסיה הגדולה ועל סין, ששולטות בכל הכלים האלה, ואני דווקא הולך לדבר על האויב הכי גדול של הדמוקרטיות המערביות בעולם כיום, והיא קטר. קטר לא צריכה משאבים ענקיים וכל מיני סינים קטנטנים וחמודים שיושבים ומפעילים אבטרים ברחבי הרשת, היא צריכה לממן יצורים אנושיים ולשטוף להם את המוח ולהפוך אותם לבוטים, הם האבטרים. קטר הצליחה להפוך יצורים אנושיים לאבטרים, שלא מפסיקים לדבר, ושאתה עדיין יכול לשלוט בהם. אתה שולט בהם בתקציבים, אתה שולט בהם ב...
מה, דרך קמפוסים לצורך העניין?
כשאתה מבצע אינדוקטרינציה לסטודנט, 25 שנה, קטר עובדת במדינות אירופה, לא רק בארצות הברית, קטר היא התורמת הגדולה ביותר לאוניברסיטאות, בצרפת, באנגליה, במקומות החזקים, איפה שהיא זייתה, היא לא תורמת באוסטרליה, כי זה לא מעניין אותם, אוסטרלים לא מעניינים, וכמובן בקנדה, היא תורמת לכל האוניברסיטאות האלה, כבר 40 שנה, זה לא התחיל לפני 20 שנה, הסעודים תרמו לפני 40 שנה, כולם תרמו, ואתה מבצע אינדוקטרינציה, אתה לוקח סטודנט, שהוא גם ככה לקצוות, אתה רואה אותו, אם הוא יהודי עוד יותר טוב, אתה מזהה אותו, ואתה מעביר אותו תהליך שלם שבו אתה מממן לו, מחסל לו הלוואה, מספק לו מעטפת חברתית, חברות, מעונות, התקדמות, הוא מרגיש, אני יכול לדעת, יש לי שלושה אנשים, אחד מהם פרופסור, שהוא התחיל בשלב מאוחר יותר, זאת אומרת, הוא בגיל 40 בצרפת, עבר אינדוקטרינציה מדהימה, הוא התגרש, והיחידים שהוא התגרש, איבד את כל עולמו בתביעה נגדו, על איזה הטרדה מינית, הקטרים מימנו את ההגנה שלו, והוא מאז כבר 15 שנה, הוא מדהים, זה פשוט בוט מטורף, שמשתולל, ואתה לא יכול שלא להאמין לו, כי הוא בא עם, אתה יודע, אתה דוקטור עכשיו, נכון? לדוקטור מאמינים, זה לא מובן מאליו, ולדוקטור שהוא פעיל כבר ככה ברשתות חברתיות זה הרבה יותר קל. אז בצרפת יש אחד, בארצות הברית יש שניים, באנגליה אני מכיר, כי היה לנו אירועים באנגליה שאנחנו עדיין מטפלים בהם, אז באנגליה יש עולמות שלמים של פוליטיקאים ואנשי אקדמיה שהם ממומנים, עכשיו לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שהם ממומנים. אנחנו יכולים לראות רבדים נוספים, אנחנו יכולים לראות שיח נוסף שמתבצע על אותם אנשים. אז קודם כל, קטר. קטר זה האויב הגדול של הדמוקרטיות. קטר מסוגלת להפעיל מישראל תחנת טלוויזיה שמשדרת את הדברים הכי נוראים עכשיו. אל ג'זירה שיושב ממש פה לידינו, אפשר לראות את הכתבים שלהם מסתובבים ברחובות, ממש לידי בירושלים. אנחנו חושבים שאנחנו חכמים, כי מה אנחנו אומרים? אנחנו מבצעים לוחמה פסיכולוגית מתוך המערכת. זה מה שהמערכת שלנו חושבת. אנחנו למעשה מנצלים את אלג'זירה. עובדה, מראיינים כל מיני מודקי קידר קצת, וכל מיני דוקטור קידר וכאלה, אבל זה לא המקום. בסופו של דבר יש מסה, ומתוך 100%, 20% או 10% זה מקום ללוחמה הפסיכולוגית הישראלית. ביג דיל, 80% של רעל. אז קטר היא המממנת הראשית, היא המפעילה הראשית של בוטים אנושיים שמפזרים רעל. רעל, פשוטו כמשמעו, והם עושים את זה מצוין. ורק להריץ את החשיבה מאוד פתוחה שלהם, והלא טכנולוגית. אנשים שמאומנים לקנות בני אדם, יודעים גם לקנות בני אדם במרחב הווירטואלי, בצורה מאוד פשוטה. אין הבדל. אז זה לגבי המערכה בארצות הברית. מה שאנחנו שמענו על...
רגע, מה קצת לגבי הבחירות בכל זאת רוסים, אתה יודע, 2016 כאלה?
יש מלא ספקולציות. הרוסים רוצים את טראמפ, לא רוצים את טראמפ, כן רוצים את... מה הם עושים באמת? כשמדובר בקמפיינים פוליטיים או בקמפיינים שהמטרה שלהם היא לעודד גורמים מסוימים לפעול, צריך להבין שלמדינות לרוב יש אינטרס אחד. האינטרס שלהם הוא להחליש את היריב שלהם. לא משנה להם אם ביידן ייבחר או אם טראמפ ייבחר, המטרה היא להחליש. איך אתה מחליש? אתה יוצר מלחמות פנימיות. חאוס, בצורה הכי פשוטה שיש. אז אתה יכול לתמוך גם בטראמפ, גם בביידן. אתה יכול לתמוך בסקואד ולקדם אותו, ומקביל לתמוך במטורללים ביותר שקיימים, שפועלים עבור טראמפ. בכוונה, תן להם ראש בראש, תממן את כולם, תתרום להם, תפיץ עליהם שלטים שלא קשורים בכלל להם, אבל אתה זה שקידם אותם. כמות קמפיינים שהמטרה שלהם היא החלשה, היא עצומה. רואים את זה באפריקה.
זאת אומרת, הם מנצלים שברי עומק ומלבים אותם או ממציאים אותם, אם ניתן למשל דוגמה, נושא מאגרים בעד נגד, נושא תמיכה בישראל בעד נגד, נושא של הפלות בעד נגד, זאת אומרת, הם בו זמנית ובאופן סימולטני תומכים גם בעד וגם בנגד, ומייצרים את האקו צ'יימבר הזה שמאפשר להדהד את המסרים.
בדיוק, ומי שחושב כשמדברים על זה, זה עושה להם רע, פועל בדיוק הפוך, חושב לא נכון לכלל. הם אוהבים שמדברים על כך שהם משפיעים על הבחירות בארצות הברית. זה יוצר עוד יותר כאוס. זה בדיוק הרעיון. המחשבה ש... אם ידברו על הרוסים, זה יעשה להם להפך. הם אומרים, אוקיי, הפכו אותנו למעצמה. אנחנו יודעים להפעיל דברים מהסוג הזה. אותו דבר על הסינים, הם מעצמה. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על לוחמת תודעה ועל סין ועל רוסיה, צריך להבין שמה שלא קיים אצלנו, וזה לא קיים אצלנו, אבל קיים לחלוטין באופן מובהק בסין וברוסיה, זה לוחמי תודעה. נערים שמגיעים...
טוב, זה אנחנו נדבר בפרק הבא על טיק טוק, אבל זה מוקדש לנו פרק שלם, אבל בפרק הזה עדיין אני רוצה לנסות להבין במסגרת הנושא של המלחמות תודעה, להבין איך אתה חושב, אם מישהו בממשלת ישראל שומע אותך, כן? איזה מהלך אתה חושב, כי אתה מספר פה בעצם על גוף גדול מאוד, קטר, הייתי מוסיף גם טורקיה, עובדים מאז 2002 כדי להעצים את האחים המוסלמים ובונים תוכנית, שדיברנו עליו בפרק עם דינה ליסנסקי, והפרק עם דוקטור רודי רוזן, פרקים מאוד מומלצים, ממליץ למי שלא שמע אותם עדיין להזין להם, אבל הם דיברו באמת יותר על הקטע המתי, הפוליטי, פחות התודעתי, פחות התעסקנו בקטע התודעתי, שיתפת לא מזמן סרטון שאומר, חבר'ה, תרחמו על הדמוקרטים המסכנים האלה, הם פשוט אומללים, יש פה קבוצה של אנשים שרודפים אחריהם, עושים ברדק לא נורמלי, ומקשים עליהם את החיים. אז איך אפשר להיאבק בנושא הזה? איזה מלחם, איזה אנטידוט יש לדוט הזה שנקרא מלחמות תודעה פרו-פלסטיניות?
זה בדיוק תחום ההתמחות שלך.
בסדר, אבל אני פה מארח ואני מחפש אנשים...
אז אני אומר, אני לוקח את מה שאתה חקרת בנושא סי-קינן, ואיך הוא השתמש במסה שעמדה לרשותו. בני אדם, אנשים רגילים בלי שקל, שפשוט קמו ושלחו טלגרמה. למצביע שלהם, לסנאטור שלהם, לנציג שלהם בסנאט. בסופו של דבר מדובר במסה של אנשים שיש צורך לאתר את המשפיעים ביותר מתוכם ולהפעיל אותם, לגרום להם לפעול. מה מצטייר כיום? יש איזה קבוצת צללים שנקראת איפאק, אנשים בחליפות עם ערימות של כסף שהם שולטים בפוליטיקאים. זו לא תנועה עממית. אין פה תנועה עממית. אין פה אנשים שבאמת רוצים להשפיע. והוא לומד זאת על הפרו-פלסטינים, אתה רואה? וואו. תנועה עממית, צומחת מלמטה.
אגב, אני אעצור אותך ואני אגיד לך שלאיפאק יש כ-100 אלף חברים, אז...
לא רואים, אבל לא רואים, האמריקאי...
לא, החברי קונגרס רואים את זה כשמקבלים, הרי אנחנו אוהבים להדהד מאוד את החברות הסקווד, ולהראות איזה נזק הם עושות וכן הלאה וכן הלאה, אבל ביום יום אנחנו לא רואים את כל החקיקה שעוברת, שמקדמת את התמיכה הכספית בישראל, ו... זאת אומרת, אני פחות חושש ל-here and now, בטח במניפה של, של איפאק, אני כן מאוד מוטרד מהעבודה המאוד טובה שנעשתה בקרב הצעירים באמריקה, שזה פעולה של 20 ומשהו שנה, שמתרכזת בתודעה. אתה אפילו העלית לא מזמן איזשהו זמר מחאה פלסטיני, ששר, וגם העלית סטנדאפיסט פלסטיני, ודיברת על איזשהו תופעה כזאת, שמייצרים מרחב תודעתי מואץ, בוא נגיד את זה ככה, למשיכה של... ג'ו וסו אלן לצורך העניין, שאין להם שום קשר לעולמות המוסלמיים כאלה או אחרים, אלא הם פשוט שמה כי הם חושבים שזה מגניב, כי זה חלק ממה שמצופה מהם.
אתה רוצה להיות איפה ש... האמריקאים הם לא מנומסים, הם רוצים להיות איפה שנכון להיות, והם לא רוצים להיות איפה שלא נכון להיות. ובמקום הזה, הפלסטינים כרגע מנצחים ביג טיים. לא משנה מה הם מנצחים, עכשיו, יגידו שאני היסטרי, שזה לא נכון, אבל הדור הצעיר נמצא במקום הנכון, והפלסטינים הם תנועה עממית, אמיתית, שזה, וזה גם משתקף אחר כך, מדבר על זה בטיק טוק, איך זה נראה, כמו שדיברת על הראפרים, אבל בסופו של יום, הם משפיעים על פוליטיקאים בשטח, הם רודפים אחריהם, הם דוחפים להם טלפונים לפנים, מצלמים אותם, מטרידים אותם, והפוליטיקאים בעצמם אומרים, תקשיבו, זה חמש פה, חמש פה, חמש פה, חמש פה, חמש פה, והן לא נראות מוסלמיות, לא מלובשות איזה אוטות חיג'אב, רגילות, לבנות, אמריקאיות, וזה מה שמנצח. תנועה עממית שמשתקפת בצורה הדיגיטלית. איך מפעילים אותה? נותנים לה כלים. אם תסתכל בסרטון שראינו עכשיו, הבחורות האלה קוראות מתוך טקסט, מתוך הטלפון. הן אפילו לא יודעות מה לומר. הן קוראות מתוך פמפלטים מוכנים. אחת מוכשרת, כל היתר סתומות, ופשוט, סליחה על הביטוי, אבל זה בדיוק זה, מדקלמות. הן בוטים אנושיים. סתו. זהו. וזו החוכמה הכי גדולה. וזה מה שישפיע על המערכה האמריקאית.
אנחנו מתקרבים לסוף, וזו בעצם השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, אם היית היום מתבקש להציע לממשלת ישראל תוכנית להצלת הדור ה-Z, או בעצם היום גם מדברים על דור ה-Alpha, כי יכול להיות שדור ה-Z הוא כבר דור שיהיה לנו קשה מאוד להסב את הגלגל לאחור, ואם נדרשת לעשות מה שממשלת ישראל לא עושה אף פעם, קרי להכין תוכנית לעשור או 15 שנים הקרובות, מה אתה חושב שאפשר לעשות שיחזיר את מדד הקולנס של שנות ה-60 של ריקודי הורה, סאברס, ואתה יודע, סיפורי אקסדוס וסרטים קולנועים כאלה שעשו את ישראל כזאת עם מגניבה, ושאנשים הגיעו להתנדב בה בקיבוצים. מה ישראל צריכה לעשות נכון כדי לייצר את האקט הבא במלחמות התודעה שלה בזירה
האמריקאית? יפה, אז אני הולך לשני אפיקים. אפיק של השפעה על המשפיעים העתידיים, שזה אחד, ואפיק של פעילות עממית והפתעה, לא בקרב יהודים. יהודי, או שהוא בעניין של ישראל, או שהוא שונא את עצמו, הוא אוטו-אנטישמי. יש לו שני מצבים, אין לו מצב אמצעי. עכשיו, מה זה אומר? יש לנו כבר תגלית. אין לנו תגלית לאבנגליסטים, לאבנגלים. לא קיימת תגלית כזאת.
רגע, לא, רגע. יש, יש. פסג'ס,
כן, כן,
יש.
אבל לא בהיקף מפלצתי, כמו תגלית הרגיל. עכשיו, אני לא רוצה רק אבנגלים. אני רוצה את הדור הצעיר, האידיאליסטי, לא אלה שבאים רק לטיול במידל איסט, דור אידיאליסטי שבו אני משלב להם מסלולים גם בירדן ומצרים וטורקיה, לא משנה איפה, ואני תופר להם את זה, היומיים שלושה שלהם פה, יפתחו להם את העיניים. וזה דור אחר לחלוטין. עכשיו, רצוי שזה יהיה דור שכבר מטייל. אז זה פעילות אחת מולם, ושם זו באמת, אני מקווה שלא יצדטו אותי בעתיד, אבל שטיפת מוח מרוכזת. זה צריך להיות מתוכנן, זה צריך להיות מאוד ברור מה מציגים להם, איך מציגים להם, ואת הפן הכי גדול שיש, אפשר להראות את בירת הגאווה של המזרח התיכון תל אביב ושל העולם כולו, אבל יש צדדים אחרים שנמשכים אליהם הרבה יותר, כמו מה שהם לא יודעים שקיים פה, דמוקרטיה, אין אפרטייד, זה פותח, זה אחד. ודבר שני, המשפיעים על המשפיעים. אנחנו הסתמכנו בשנות ה-50 וה-60 על מפיקי קולנוע יהודיים, שאומנם לא שמרו מצוות, אבל כן, היו להם את אלה סנטימנט מסורתי יהודי, והם אלה שדאגו, עבור ההורים שלהם למעשה, מין ירושת הורים, לדאוג למדינת ישראל. בזכותם היו לנו מאות סרטים שהיו פרו-ישראלים. יצאו לנו כוכבים כמו צ'אק נורי שעדיין בעדנו. זה בדיוק המקום הזה. אין לנו כאלה. הדור הצעיר של הבימאים, של יוצרי התוכן, השווים ביותר, בארצות הברית ובכלל באירופה, הוא לא פרו-ישראלי. הוא ממש לא. הוא אנטי-ישראלי, מובהק, מתאב קולוניאליזם וכלום, והם הכי חזקים היום. אנחנו לא הסכלנו לגדל אותם בשנות ה-80, וקיבלנו טרור עכשיו, היום הם בני 50, והם שונאים אותנו. לא השכלנו בזה שנות ה-90, קיבלנו אנשים בני 40 שמתאהבים אותנו, ועליהם מצטרפים מפיקי קולנוע ישראלים, שמתאהבים אותנו גם כן, שפועלים שם. בסוף, כשקטר מממנת לך קרנות קולנוע, ושמה ערימות של כסף על הדבר הזה, היא מגדלת דורות על גבי דורות שמשדרים נרטיב. הנה, לא השתמשתי, חצי שעה שלמה על תודה, לא אמרתי פעם אחת את המילה נרטיב. הן יוצרות נרטיב ומקדמות נרטיב לדורות הבאים. אז שני אפיקים, להשפיע על המשפיעים העתידיים, ולפנות לקהלים שאנחנו לא פונים אליהם בהיקפים האלה, וזה אך ורק נוצרים, מוסלמים, הינדים, דו-אמריקאים, קתולים, לא משנה מי, לא כאלה שאוהדים את ישראל, ומראש להסליל אותם למקום של הבנה, הבנה של המדינה ושל הסיטואציה. זה יפתח לנו. אז לא להשאיר אותם בוואקום, למלא את הוואקום, כי אין דבר כזה וואקום תודעתי.
מהמם, היה פרק נפלא, אני לא יכול לחכות כבר לפרק שישודר בשבוע הבא, על טיק טוק והמאמצים הסינים להשתלט על העולם. אנחנו ניפגש בשבוע הבא לפרק נוסף, המון תודה על הפרק.
אני ממש נהניתי קובי, תודה רבה.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, דוגמת אפל, ספוטיפיי, גוגל ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלתה של מיכל חפר, שגם היא מנחה פודקאסט בשם עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. זקוקים לשירותי תרגום ותבלול בכל השפות? כל הפרטים באתר litchi.coil, זה lichi.co.il, או ישירות למיכל בטלפון 052-3516-070. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקתו של הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grassroot Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.